נמצאים בימי ספירת העומר, ואני מדי פעם שומע כל מיני שאלות בקשר לדינים של ימי הספירה, שלפעמים אני מרגיש, ואני חושב שגם אתם מכירים את התופעה הזאת, שאנשים מבלבלים מבחינה עקרונית בין ימי הספירה לימי האבלות על חורבן בית המקדש לימי בין המצרים, ולוקחים כל מיני הלכות שנאמרו במקום אחד, מעבירים אותם למקום שני. אתם מכירים את התופעה, נכון? זה לא חדש לכם. ואני חושב שזה נובע מן הנקודה שאנשים לא כל כך מבינים את מהותם של הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם. אחת הדוגמאות הבולטות שמעלים תמיד זה השאלה אם אפשר לברך שחיינו בימים אלה. בימי בין המצרים כתוב בפירוש שלא ראוי לברך שחיינו, ויש ויכוח בפוסקים אם בשבתות של ימי בין המצרים לברך או לא לברך. אבל בימי הספירה יש כאלה שאוטומטית גם כן חשבו שלא מברכים שחיינו בימי הספירה. ובנקודה הזאת אני רוצה רק להגיד, הנה פותחים בדבר הלכה, אז נגיד דבר הלכה. בנקודה הזאת מותר לברך שחיינו בימי הספירה. למה? על זה אני רוצה לדבר היום, אבל לתת איזה מבט יותר רחב לנקודה הזאת. ואני רוצה להסביר שבניגוד לימי בין המצרים, שהם בהגדרה לכאורה לצערנו, כן, ימים שהיסטורית הם ימים של חורבן, ימים של אבל על חורבן בית מקדש ראשון, חורבן בית מקדש שני וכו', וכולנו יודעים שבתפילות שבאותם ימים מזכירים את כל הצרות שהראו לאבותינו בי"ז בתמוז ובתשעה באב, ובין י"ז בתמוז ותשעה באב, זה הימים ההם. ימי הספירה בהגדרה, אני חושב שניתן לדבר עליהם, על ימי ספירת העומר, פחות או יותר בשלוש תקופות היסטוריות. ניתן לדבר על ימי ספירת העומר בשלוש תקופות היסטוריות. התקופה הראשונה זה שנת יציאה ממצרים, ובעצם במשך כל ימי בית ראשון, ואפשר לומר אפילו כל ימי בית שני, כן, עד פחות או יותר עד מה שאנחנו קוראים לו דורו של רבי עקיבא. בסדר? מה יש לנו בתקופה הזאת? כיצד ניתן לראות את הימים האלה של ספירת העומר בתקופה הראשונה? בתקופה הראשונה לכאורה המבט הפשוט אל ימי הספירה הם כמו שהרמב"ן מגדיר בפירושו לתורה. איך הרמב"ן קורא לימים האלה? ימי חול המועד ארוך. זה חול המועד שבין חג הפסח לחג השבועות, וזה ימים של חול המועד, ימים שבין לבין, ימים של ציפייה גדולה בכמה מישורים. קודם כל זה ימים של ציפייה גדולה בין חג האביב לחג הקציר או חג הביקורים. החקלאים, האנשים זרעו בחורף והתפללו כל החורף לגשם, והתבואה נבטה לאט לאט, מתחילה לצמוח, והנה באביב בחג הפסח מתחילים לראות את הניצנים הראשונים, את השעורים שמתחילות לצמוח, ועדיין יש תקווה גדולה ויש ציפייה דרוכה לקראת חג השבועות, לקראת קציר חיטים. האם החיטים גם כן יצמחו יפה וכו'. זה הכל בציפייה, מתוך תפילה, מתוך תקווה, במיוחד כשיש חורף גשום עם גשמי ברכה, כמו שברוך השם זכינו לו גם השנה כאן בארץ. אז הנה, אז יש תפילה ותקווה גדולה. זה התקופה, זה פן אחד, זאת זווית אחת של מבט על התקופה הזאת של ימי ספירת העומר. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, עומר השעורים, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני, היא מנחת שתי הלחם של החיתים. וזה הימים האלה, זאת התקופה הזאת. אז בגדול זאת תקופה שמחה, זאת תקופה שהחקלאי מצפה לראות את הפרי העמל שלו. הזורעים בדמעה של החורף הולך לבוא לידי ביטוי ברינה יקצורו של האביב והקציר. זה הזמן. בוא יבוא ברינה, נושא אלומותיו. לוקחים את האלומות, את הפירות, את האלומות, את כל מה שיש בשדה, כל מה שגדל, ומתחילים לשמוח. זה הזמן. אבל אותם ימים, הם גם ימים בשנת יציאת מצרים, הם ימים שבהם כולם מצפים לדבר הגדול, שנאמר למשה רבינו עוד בנבואה הראשונה שהקדוש ברוך הוא פגש אותו. כשהקדוש ברוך הוא מטיל עליו את השליחות להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, אז כבר אז הוא אומר לו, בוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. והנה מיום יציאת מצרים ועד חג השבועות, הימים האלה הם ימים שכל כולם ציפייה, ציפייה דרוכה. כולם במתח לקראת מעמד הר סיני, לקראת בוציאך את האלוקים, בוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על הר הזה. ימים של התקדשות, של התארות. זה הימים האלה. אז הימים האלה הם סך הכל ימים שהם נקראים, זה נקרא חול המועד, כי אנחנו יוצאים ממועד אחד, מחכים למועד אחר, נכון? זה ימים שאנחנו נמצאים בעצם בהמתנה לקראת דברים גדולים, לקראת דברים נשגבים. זו התקופה, זו הציפייה, זה הזמן. עכשיו גם במשך מאות השנים, אפשר לומר למעלה מאלף שנה, שבין מתן תורה ועד חורבן בית שני, ואפילו קצת אחרי חורבן בית שני, שזה פחות או יותר סדר גודל של כ-1300 שנה, הימים האלה הם ימי שמחה. הם ימי שמחת החקלאי בבית, והם ימי שמחת המצפה לקבלת תורה מחדש. הציפייה, ההכנות, ההתקדשות, ההתארות לקראת קבלת תורה כל שנה מחדש בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. זה הימים האלה. ובמידה מסוימת גם בתודעה שלנו הם ימים שכל כולם ציפייה לקראת מתן תורה. והספירה היום, בגלל שאנחנו עם פחות עם זיקה חקלאית, אז הספירה ודאי מקבלת בצורה יותר משמעותית את הפוקוס של הכנה לקבלת התורה, ואנחנו מתקנים כל יום ויום פגימה, פן מסוים שפגמנו בספירת יסוד שבחסד, וחסד שבזה וכו' וכו', עד שמגיעים מחסד שבחסד למלכות שבמלכות, ומתקנים כל יום משהו מאותם דברים, מאותן מתנהגויות, מאותן מידות פגומות שיש אצלנו, כדי להכשיר את עצמנו להיות מוכנים, להיות טהורים, להיות נקיים, להיות זכים לקראת קבלת התורה. זהו המבט הראשון על ימי הספירה. ימים של שמחה, ימים של התעלות רוחנית, ימים של ציפייה דרוכה. זו התקופה הראשונה של ימי הספירה. התקופה השנייה של ימי הספירה היא בעצם תקופה שמתחילה עם המסורת שיש בידינו בדבר תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה, בדבר שנאת חינם שהייתה ביניהם, בדבר שנאה, קנאה ותחרות שהייתה ביניהם, שבעקבות זה מתו בתקופה הזו 12,000 זוגי תלמידי רבי עקיבא. ומפני זה נהגו מנהגי אבלות מסוימים בקהילות ישראל. לזה יש להוסיף שבמרוצת השנים, בימי הביניים, כמה וכמה גזרות קשות, כמה אירועים טראומטיים שהראו בתקופה הזאת של ימי הספירה, מסעי הצלב, גזרות תחבטת ואחרים שקרו בדיוק בתקופה הזאת. ומפני זה נוהגים באשכנז כידוע שבשבתות האלה של הספירה לומר אבא רחמים בכל שבת, בחלק מהקהילות נוהגים לומר אפילו בשבתות של מברכין החודש להגיד אבא רחמים וכו'. זו תקופה שנייה, תקופה שאנחנו מדברים על אירועים קשים שהראו בימים האלה, אבל אני רוצה שיהיה ברור, לא מדובר בימים שהם מצד עצמם, מצד מהותם, כן? הם ימים שמועדים לפורענות. על תקופת תשעה באב ועל ימי בין המצרים מובא בספרים שהימים האלה הם ימים שהם מועדים לפורענות. ימי הספירה הם לא כאלה. ימי הספירה הם ימים שבתקופה הזאת השנייה מתווסף לממד הגדול והשמח של הימים האלה גם אלמנט מסוים של מנהגי אבלות, של עצב, של של קושי מסוים. זו התקופה השנייה. ולדעתי נדבר גם על תקופה שלישית. בתקופה השלישית של הימים האלה, זו תקופה שזכינו לה אנחנו בדורנו עם שיבת ישראל לארצו, שיבת עם ישראל לארצו, עם הקמתה של מדינת ישראל. וזכינו ברוך השם בחסדי השם שאנחנו מציינים בתקופה הזאת של ימי הספירה שני אירועים מרכזיים שהם בעצם במידה רבה הבסיס לקיומו של עם ישראל. אירוע אחד, יום העצמאות, והאירוע השני הוא יום שחרור ירושלים. ובמידה רבה ניתן, אני מקווה שאתם מבינים את זה, אבל אני אסביר את זה בצורה יותר מפורטת, במידה רבה ניתן לומר וליצור זיקה בין יום העצמאות לחג הפסח כמובן, כן? ובמידה רבה ניתן ליצור קשר בין יום ירושלים לחג השבועות כמובן, כן? ואת זה אתם יודעים, אני לא צריך לגלות לכם, נכון שאתם יודעים שתמיד יום העצמאות יחול באותו יום בשבוע שיחול שביעי של פסח? נכון, ידעתם את זה? עכשיו אתם יודעים. אני מדבר על ה' באייר. אני לא... תעזוב מה זה. ה' באייר תמיד יחול ביום שבו חל שביעי של פסח. זה נכון? יופי. עכשיו, גם אני צריך לומר שתמיד יום ירושלים יחול באותו יום בשבוע שבו יחול חג השבועות. כן? זה נכון? זה נכון. זהו. זה גם נכון, וזה יחול תמיד שבוע לפני כן. יום ירושלים תמיד באותו יום, וכעבור שבוע בדיוק באותו יום יחול חג השבועות. זה אנחנו יודעים. עכשיו, זה יכול להיות במקרה. אתם יכולים להגיד, זה מקרה, זה לא רציני, זה סימן מבחוץ. יכול להיות. אני לא בא להתווכח איתכם על זה. אבל דבר אחד בטוח, שיום העצמאות מציין בהגדרה את החירות המדינית, את הקמת המדינה, את כינונם של מערכות המדינה, של צבא, של משטרה, של מערכת עצמאית, של עם שחי בארצו. זאת החירות המדינית. יום ירושלים, ירושלים היא עיר הקודש והמקדש, היא עיר השכינה. יום ירושלים מציין את הפן הרוחני ואת המשמעות הרוחנית של ישיבתנו בארץ ישראל. ואני מדגיש את זה כי לא תמיד זוכרים את זה. באחת השנים האחרונות, אני לא זוכר מתי זה היה, אולי בשנה שעברה, אולי לפני שנתיים, אבל אתם לא הייתם פה בכל מקרה, חוץ מיונתן, שיכול להיות שהוא היה פה, כן? אבל דיברתי בשיחה בליל יום ירושלים, ותיארתי כאן את התחושות הגדולות שהיו בתוך העם בימים האלה של מלחמת ששת הימים. אני אולי אספר לכם קצת מהדברים האלה. אני, גילוי נאות, צריך להגיד קודם כל, במלחמת ששת הימים אני לא הייתי בארץ ישראל. עוד הייתי ילד בחוץ לארץ במרוקו, ואנחנו, המשפחה שלנו, עלינו לארץ ישראל רק שנה אחרי מלחמת ששת הימים. תשכ"ח, בתשכ"ז הייתה מלחמה. בשנת המלחמה אני הייתי ילד בן 10. אבל אני יכול לספר את מה שהיה כאן בארץ, אבל אני מעדיף לספר לכם מה שהיה, את החוויות שלי כילד מהמלחמה ההיא. ואני זוכר שביום שני בבוקר פרצה המלחמה. הלכנו לבית הספר כרגיל, עוד לא ידענו שיש מלחמה. הלכנו לבית הספר כרגיל, כעבור שעה, כשהגענו לבית הספר, כעבור שעה, באו המנהלים והמורים ואמרו שיש הוראה לסגור את בתי הספר, ושלחו אותנו הביתה. היה חשש גדול שאולי הערבים, התושבים המקומיים, עלולים לעשות פוגרומים ביהודים. סגרו בית הספר והלכנו הביתה. ברוך השם, שום דבר מזה לא באמת התממש. וכל אותו שבוע אנחנו היינו בבית, והחשש היה גדול. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כדאי לדעת שכל פעם שפתחת רדיו באותם ימים ורצית לשמוע חדשות, אתם יודעים מה היו שומעים בחדשות באותם ימים?
הערבים נצחים במלחמה.
נכון. זה הדבר המרכזי. החדשות בכל מדינות ערב היו שהערבים יש להם ניצחון גדול, והם כבשו את תל אביב, וכבשו את אשדוד, וכבשו את אשקלון. זה היו החדשות. והיה ברחוב, הייתה שמחה גדולה של הערבים, אבל לא היה עצב גדול של היהודים. למה? כי היהודים ידעו את האמת. איך הם ידעו את האמת? היה בכל ערב, בשעה 20:45 בערב, היה שידורים ברדיו, רבע שעה של חדשות מישראל בצרפתית. וזה כל היהודים היו יודעים, אבל גם לפני המלחמה, שבערב, בשעה הזאת, יושבים ליד הרדיו, פותחים אותו בחדר, שומעים חדשות מישראל על מה שקורה. וכמובן שם בחדשות מישראל היו, דיווחו על כל ההצלחות של מדינת ישראל, של הצבא, ועל כיבוש ירושלים, ושחרור ירושלים. כאן הכל היה טוב. עד שבת קודש. בשבת, אחרי הצהריים, פתאום גם בכל מדינות ערב גילו את האמת המרה על תוצאות המלחמה. ואז הייתה באמת סכנה גדולה, כי הערבים נכנסו לתוך איזושהי הרגשה מאוד מאוד קשה, שהיה להם מפלה כל כך איומה שם במלחמה, ואני זוכר עוד היום שיצאנו אז לתפילת מנחה בשבת בבתי הכנסת, ופתאום באו שוטרים וביקשו שכל היהודים סגרו את בתי הכנסת, ביקשו לחזור הביתה כדי לא ליצור סיטואציות קשות. וזה היה, חזרנו הביתה באותו לילה וישבנו בבית, ביקשו לא לצאת מהבית באותו לילה, כי באמת השלטונות בסך הכל שמרו על היהודים. ואני זוכר לא, אחר כך לקח איזה כמה שבועות שעדיין הייתה משטרה ברחובות של היהודים, שמרו עליהם זה. אחר כך ברוך השם חזרו החיים למסלולם רגיל, ואנשים הלכנו לבית ספר ולמדנו והשתובבנו ברחובות והכל היה בביטחון יחסי בצורה טובה. אבל מה שאני זוכר שהתחושה שהייתה באותם ימים, ולא רק שם, אני יודע שהתחושה הזאת הייתה בארץ ישראל, הייתה בארצות הברית, הייתה באנגליה, הייתה בצרפת, הייתה בבלגיה, הייתה בכל מקום בעולם. יהודים הרגישו תחושה רוחנית גדולה מאוד של הנה יש כל דודי דופק, הקדוש ברוך הוא רוצה לבוא. זו הייתה התחושה, זאת הייתה הרגשה, תחושה של התעלות רוחנית גדולה מאוד כאן בארץ ישראל עם שחרור ירושלים והר הבית והכותל המערבי, ואנשים רצו שם להתפלל וכו'. זה היה מין באמת תחושה מיוחדת רוחנית. לצערי, אני אומר לצערי, כיוון שלצערי הייתה אז שעת הכושר גדולה, היה הזדמנות גדולה, אתגר גדול. לו עם ישראל היה נענה והיה באמת מנסה להתחזק מבחינה רוחנית בצורה אמיתית, יכלו להגיע להישגים גדולים רוחניים. לצערי, בגלל שבעקבות הניצחון במלחמה הביא לא רק פרוספריטי רוחני, הוא הביא גם פרוספריטי פיזי, כלכלי, כן? פיננסי. ואז כידוע הרבה, פה, הרבה מאוד פעמים אנשים שוקעים בפיזיקה ושוקעים את המטאפיזיקה, כן? שוקעים את הרוחניות, שוקעים את הדברים האלה, ולכן לצערי הייתה אז איזה החמצה, פספוס של הרגע. אבל למה אני, את כל זה אני אומר? את כל זה אני אומר כי כאן בתקופה הזאת שלנו, שאנחנו עדים לה, שותפים לה, זו תקופה שלישית ביחס למשמעות שהימים האלה מקבלים. ובעצם במידה רבה בתקופה שלנו אנחנו זוכים להחזיר עטר את הימים האלה ליושנה, להחזיר אתרה ליושנה, לתת להם עדיין חזרה את המשמעות הרוחנית שלהם, את משמעות הקדושה שלהם, את משמעות השמחה שבהם. זוהי הסיבה שבגללה אני חושב שאין בשום פנים באופן לדמות את מנהגי האבלות שיש בימים האלה למה שיש לנו בשלושת השבועות. והדוגמה הקלאסית שמביאה לידי ביטוי את העניין הזה היא ברכת שהיינו. אני לא מדבר כרגע על מוזיקה, על כל מיני דברים, על כל דבר יש לדון בנפרד, כן? אבל הדבר המרכזי שהוא חשוב שנדע אותו זה האם נברך שהיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, על כל מיני דברים. ואת זה אני רוצה להבהיר, שבימים שבמהותם הם ימים של התעלות רוחנית, הם ימים של קדושה, הם ימים של הכנה לקראת מתן תורה, הם ימים של התקדשות, בימים כאלה אין שום בעיה לברך שהיינו במהות של היום. גם אם צריך אדם לנהוג מנהג אבלות כזה או אחר בגלל אירועים היסטוריים כאלה, זה עדיין לא אומר שום דבר, זה לא משנה את הגדרת הימים, לא משנה את המהות של הימים האלה, שבמהותם הם ימים של קדושה, הם ימים של שמחה במהותה. זה נכון שמצטרפת עליהם איזושהי תחושה, איזושהי נימה של מנהגי אבלות וצער על הדברים הקשים שהראו בימים האלה, גם בתוך עם ישראל, גם מחוץ לעם ישראל, התחושות בפנים בגלל שנאת החינם והרדיפות של הנוצרים בימי הביניים בהקשרים השונים באירופה. ובגדול מדובר על ימים שהם יש בהם קדושה ויש בהם התארות. אני רוצה אולי להדגיש פן נוסף, זווית נוספת. באופן טבעי בימים האלה תמיד אנחנו קוראים בתוך הפרשיות את הפרשיות של המחצית השנייה של ספר במדבר. כלל גדול בידינו, כך כתוב בגמרא, שהתוכחה של פרשת בחוקותיי צריכים לקרוא אותה לפני חג השבועות, כשם שאת התוכחה של כתבו צריכים לקרוא אותה תמיד לפני ראש השנה. כך כתוב. זאת אומרת שבימים האלה אנחנו נמצאים בתוך התקופה שבה המוקד המרכזי הוא מחציתו השנייה של ספר במדבר. מחציתו השנייה של ספר ויקרא. והמחצית השנייה של ספר ויקרא, החל מפרשת קדושים, היא ספר של קדושה, שעוסק בקדושה. קדושת האדם, קדושים תהיו, קדוש יהיה לך, אמור לו כהנים בני אהרון, לנפש לא יטמא בבב, קדושת עם ישראל, קדושת הכהנים, קדושת הזמנים, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. זה מן השבוע שעבר. אבל יש גם קדושת הארץ. פרשיות האלה שאנחנו הולכים עכשיו, שבוע קרוב פרשת בהר, ולאחר מכן פרשת בחוקותיי, כשרואים שתי הפרשיות האלה קשורות לארץ ישראל, ובמובן עמוק יותר, לא רק לארץ ישראל, אלא לארץ השם. כי לי כל הארץ. שמיטה ויובל קשורה לכך שהאדמה, ארץ ישראל, היא שייכת לקדוש ברוך הוא. שבתה הארץ שבת להשם. והאדמות חוזרות ביובל, כי האדמות הן לא שלנו, הן של הקדוש ברוך הוא. וגם התוכחה של בחוקותיי קשורה לשמיטות ויובלות, נכון? כפי שכתוב, אז תירץ הארץ שבתותיה וכו', שכל הגלות שבה היא בעקבות זה שבני ישראל לא שמרו את השמיטה, לא הפנימו את ערכה של ארץ ישראל. אם כן, גם בתקופה הזאת, זו תקופה שבה אנחנו מעלים על נס בפרשיות את רעיון הקדושה בכלל ואת קדושת ארץ ישראל בפרט, ואת זיקתנו, זיקת ארץ ישראל לקדוש ברוך הוא, ואת זיקתנו שלנו, שכל אחד ואחד מאיתנו, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, והתקדישתם והייתם קדושים ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל. כל הפסוקים האלה שאני מצטט כרגע, כל כולם פסוקים מספר ויקרא, החלק הזה שבו אנחנו נמצאים בשבועות האלה. וכשמתבוננים בתקופה הזאת, אז יש דבר אחד שכדאי לשים לב אליו. אנחנו מדברים על רבי עקיבא ותלמידיו. רבי עקיבא הרי הוא במידה רבה אפשר לקרוא לו שורש תורה שבעל פה. היסודות של תורה שבעל פה, רוב התורה שבעל פה שיש לנו היום, זה רבי עקיבא ותלמידיו. סתם משנה, רבי מאיר. מי זה רבי מאיר? תלמידו של רבי עקיבא. בסדר? סתם ספרה, רבי יהודה. מי הוא רבי יהודה? תלמידו של רבי עקיבא. כן? ומחילתא דרשב"י, ומחילתא, מי זה רבי שמעון בר יוחאי? תלמידו של רבי עקיבא. כל מה שיש לנו, כל המערכת היא בעצם יסוד של רבי עקיבא ותלמידיו. הם בעצם מייסדי תורה שבעל פה. הם אלה שנותנים לנו, עיצבו את התורה שבעל פה בצורה ש... כפי שהיא, כפי שאנחנו לומדים אותה לאורך כל הדורות כולם. אבל כשלומדים תורה, התשתית הבסיסית ביותר של לימוד תורה צריכה להיות בדיבוק חברים, מתוך אהבה, אהבה, שלום, ראות. כך לומדים תורה. לומדים תורה לשם שמיים. עוסקים בתורה, עוסקים בקדושה לשם שמיים. האגו לא צריך להיות בפוקוס, לא צריך להיות במרכז. המשימה צריכה להיות הבנת התורה, לימוד התורה, החידוש בתורה, להבין ולנסות להשיג את רצון השם מאיתנו. מה הקדוש ברוך הוא שואל מעמך? מה התורה אומרת לנו? ובמקום זה, תלמידים גדולים שידעו ללמוד וידעו שקלא וטריא של ש"ס מצוין, אבל מחפשים כבוד. וכשהם מחפשים כבוד, אז יש מחלוקת. וכשיש מחלוקת, יש אש. והאש הזאת יכולה להיות אש קשה, יכולה להיות אש גם ששורפת את תלמידי רבי עקיבא כולם. אבל אם אנחנו לוקחים את הימים האלה ורוצים להתבונן בהם ורוצים להבין אותם ורוצים להסתכל עליהם במבט נכון, אזי לדעתי האחריות שלנו היא לראות את הפרספקטיבה של הימים האלה על שלושת התקופות שדיברתי עליהם בנוגע לימים האלה, בנוגע למבט של איפה נמצאת התשתית, איפה נמצא היסודות של הימים האלה. ימי יציאת מצרים במבט ההיסטורי, הכנה לקראת קבלת קבלת התורה, קבלת הייעוד האלוקי, המשימה המרכזית שמוטלת על עם ישראל כעם קדוש, כעם של תורה, כעם שנושא את שם השם, שצריך לקדש שם שמיים. זו המשימה המרכזית. והיה כישלון בתקופה מסוימת שלא הפנימו את הדבר הזה, ולא הפנימו את הדבר הזה, לא בגלל שלא למדו תורה, למדו תורה. אבל כשלמדו תורה, ראו גם את הזווית האישית, חיפשו את הכבוד, לא נהגו כבוד זה בזה, אבל נהגו כבוד כל אחד בעצמו. כשכל אחד, אם נוהגים כבוד זה בזה, אני נותן לך כבוד, אתה נותן לי כבוד, אז לשנינו יש כבוד. אבל כשאני רוצה לתת כבוד לעצמי ואתה רוצה לתת כבוד לעצמך, אז לא לי יש כבוד ולא לך יש כבוד, ואז יש משברים. יש לנו גם את התקופה השלישית. ברוך השם, אנחנו חיים בתקופה שבה הקדוש ברוך הוא מאיר באורו הטוב וחסדו הגדול על עם ישראל, ונותן לנו ישועה, ונותן לנו תקווה טובה, ובונה לנו ועזר לנו, סייע לנו לבנות את מדינת ישראל מחדש, ולבנות עם עם עוצמה של תורה ועם עוצמה מכל, בכל מיני מובנים. עדיין יש לנו הרבה מה לעשות, עדיין יש לנו הרבה מה לצפות, הרבה מה להתקדם, הרבה מה להשתכלל, הרבה מה לדאוג גם בתוכנו למניעת שנאת חינם, להרבות אהבת חינם. יש לנו הרבה משימות, אבל הימים האלה הם ימים שבהם אנחנו צריכים להתבונן בהם שוב מחדש, פחות על העצב, פחות על האבלות, ויותר על האתגר הגדול, האתגר הרוחני, האתגר של ההתקדמות, הבנייה, השכלול הרוחני של עם ישראל, כדי שאכן נהיה נכונים ונהיה מוכנים לקבלת תורה, לקבלת תורה מתוך אהבה, מתוך שמחה ומתוך פרגון הדדי, מתוך רצון של מיני ומינך תסתיים שמיתה, מתוך רצון של התבהב בסופה, של תלמידי חכמים שנוצחים זה את זה בהלכה, אבל בסופו של דבר מגיעים לאהבת השם, מגיעים לאהבת זה את זה. כי המטרה של כולנו היא מטרה משותפת. לדעת את דבר השם, להבין את דבר השם, ליישם אותו בתוך החיים. התפילה שלנו היא באמת לזכות ככה מתוך מבט באמת על כל התקופות, ולראות את הרבדים השונים של התקופה הזאת, ולהבין שעכשיו יש לנו, אנחנו נמצאים בתקופה שבה הקדוש ברוך הוא קורא לנו ואומר לנו, בניי יקיריי, בואו תקשיבו להוד הקדומים שיש בימים האלה, תיקחו את הוד הקדומים שיש בימים האלה, תנסו להחיות אותו מחדש. הנה אני עוזר לכם, הנה אני בונה, בונים את ארץ ישראל, בונים את ירושלים, בונים את בניין התורה בארץ ישראל. בואו נתקדם, בואו נמשיך לבנות את עצמנו, את התורה, את עמנו. יהיה רצון שנצליח ושנזכה. אני עוצר כאן, ועכשיו בואו נשמע מה יש לכם להעיר, לשאול, לבקש. כן,
מה אתה חושב על מנהגי ל"ג בעומר לקראת מה שקורה בהנרות על ל"ג
בעומר? מנהגי ל"ג בעומר בכלל ובפרט מה שקורה בהר מירון, זאת שאלתך, נכון? אוקיי. אז מנהג ל"ג בעומר בכלל, אני חושב שמצווה לשמוח ביום הזה, זה בסדר. יש עניין גם לעשות מדורות, מי שרוצה, יש בזה, על פי הסוד, יש בזה כל מיני דברים גדולים ונשגבים. אבל צריך לזכור שהדבר המרכזי זה תורה. ואם רוצים ללמוד משהו בל"ג בעומר, צריכים לקחת בל"ג בעומר את הדוגמה של רב שמעון בר יוחאי. רב שמעון בר יוחאי זה, אם אני רוצה להגדיר את רב שמעון בר יוחאי, איך נוכל להגדיר אותו במילה אחת? נו, איך נגדיר את רב שמעון בר יוחאי במילה אחת? תורה. אני לא חושב שיש מילה אחרת להגדיר את רב שמעון בר יוחאי. אם זה מילה אחת, אם זה בשתי מילים, יש לי עוד מילים לחשוב עליהן, אבל אם זה מילה אחת, זה תורה. זאת אומרת, אין מילה אחרת להגדרת רב שמעון בר יוחאי אלא תורה. רב שמעון בר יוחאי, כל חייו, כל מהותו, כל הווייתו, תורה. מובן? אז אם רוצים רב שמעון בר יוחאי, זה תורה. אם רוצים ל"ג בעומר, יש בל"ג בעומר גם מה שיתווסף לזה, דבר קשור עם מרד בר כוכבא ורבי עקיבא וכו'. אפשר להוסיף גם את אהבת ארץ ישראל וגם את השאיפה הגדולה להביא מלכות לישראל ושכינה לישראל. גם זה, את זה אפשר לעשות. מה שנעשה בהר מירון יכול לעשות על תארת הקדושה. אתה שואל אותי עכשיו, האם יש מצווה לאכול מנגל ליד קבר רשב"י? אין מצווה מיוחדת. האם יש עניין להיות ליד קבר רשב"י? אם כל הדברים זה, אם אני רוצה, אני מוכן ללכת לקבר רשב"י בל"ג בעומר רק בשביל דבר אחד, כן? בשביל להיות מחובר עם הצדיק, בשביל להיות מחובר עם התורה של אותו צדיק, כן? לצערי, מה שקורה היום שם, יש הרבה דברים שהם לא מתאימים לזה. אני מוסיף לזה את העובדה ש גם היום, אני ראיתי בעיתון בשבוע שעבר, אני לא אחראי, יש ויכוחים גדולים מי יזכה בכבוד לתת את ההדלקה המרכזית. ראיתי בעיתון בשבוע שעבר, הולכות להיות שם כל אדמו"ר וכל רבי חושב שהוא צריך להיות המדליק המרכזי, ויש הולכות להיות עכשיו 14 הדלקות. אם זה 14, אתם מבינים, זה יד חזקה, זה יד 14 הדלקות. אז עוד פעם, שאלות של כבוד, כן? ואנחנו בוכים בימים האלה, עד שמגיע ל"ג בעומר ואנחנו רוצים סוף סוף להרבות אהבה. אני לא רוצה את הפילוג הזה ולא רוצה את הפירוד הזה, כן? אז אם אני רוצה להיות בל"ג בעומר, לציין, לחגוג, לציין את היום הזה, זה לציין אותו באהבת תורה, באמת בהתחברות למשנתו של רבי שמעון בר יוחאי, כן? לאהבה הגדולה שהוא ידע שכשהוא יצא מהמערה בפעם השנייה, הוא אמר, אני הולך לתקן בשביל עם ישראל, מה עם ישראל זקוק? ואת זה הוא הלך לתקן. הוא ציין קברות ועשה עוד כל מיני דברים. תסתכלו בגמרא בשבת. את זה אפשר לעשות. לצערי, היום יש גם דברים אחרים. את הדברים הטובים של ל"ג בעומר ושל מירון, אני בעד. הדברים הפחות טובים, באופן טבעי, אני הייתי שמח שלא יהיו. כן? אין ספק שיש קשר עמוק בין שני התקופות, בין שתי התקופות הללו. אני הייתי אומר כך, בימי אלול הם ימים של חשבון נפש כללי של האדם על חייו, על אישיותו, על מהותו, לקראת יום הדין הכללי. ימי אלול הייתי מציין אותם בהגדרה של הימים האלה, כי הייתי קורא להם ימים נוראים, ימים של חשבון נפש שיש בו גם פחד ואימת הדין. אבל ימי הספירה לא הייתי מכניס לתוכם את עניין הפחד והאימה, אלא יותר הפן של עבדו את השם בשמחה. כי הימים האלה, כמו שאמרתי, ביסודם הם ימי שמחה, הם ימים של מביאים אותנו מחג הפסח לחג השבועות, מיציאת מצרים למתן תורה, הם ימים של ימי שמחה. אבל גם כששמחים צריכים לשמוח בקדושה, צריכים להרגיש שאנחנו חייבים להכין את עצמנו ולהיות ראויים לקבלת התורה, ומפני זה אנחנו משתדלים מתוך שמחה גדולה לשפר ולהתקדם ולהיות טובים יותר, כדי להיות באמת ראויים לאותה שמחה גדולה של מתן תורה. בסדר? אבל אני מזכיר שיש שמחה גם בחודש אלול, מגיעים לשיא השמחה. לא היו ימים שמחים לישראל, כי יום הכיפורים של גם שם היה מתן של לוחות שניות, ואם תרצה אפשר לומר שחג השבועות הוא חג מתן תורה שבכתב, ויום הכיפורים הוא חג מתן תורה שבעל פה, ודי בזה ולא נעריך בזה עכשיו, זה לא הנושא של היום. כן,
בואי,
כן, מכיר את הסיפור, כן.
אוקיי, אז רציתי לדעת איך מבינים את מה שהוא עשה עם איך אגב תאהבו מה שהוא עשה עם השד, ובנוסף להבין את התיאור שלו שהוא בעל ניסים. מה זה אומר הוא בעל ניסים?
אתה צריך לספר לכולם את הסיפור. כולם מכירים את הסיפור? לא. אבל בינתיים, אם אני אגיד את התשובה לפני שהם יכירו את הסיפור, אתה רוצה לספר לכולם את הסיפור? טוב, אז אני אספר את הסיפור במשפט אחד. לדעתי זה, אבל נראה, בסדר, בוא, ביקשת, אני אעשה את רצונך. הגמרא שם מספרת שהרומאים גזרו גזרה קשה על עם ישראל באותה תקופה, וכן אנחנו יודעים שתקופה של רבי שמעון בן יוחאי, תקופה שאחרי מרד בר כוכבא, הייתה תקופה של דורו של שמד. דיברתי על זה בליל יום העצמאות, אתם ודאי זוכרים. כן, תקופה קשה מאוד. והייתה גזרה, אז אחד מחכמי ישראל, אני לא זוכר כרגע את שמו, התחפש שם לרומאי והלך אל הקיסר והצליח לבטל את הגזרה. אבל אז הרומאים עלו על זה שהוא לא באמת רומאי אלא היה יהודי, והחזירו את הגזרה. ואז אמרו, את מי נשלח? אמרו, נשלח את רבי שמעון בר יוחאי. שמעון בר יוחאי, הוא יש לו יכולות גדולות. את מי עוד נשלח יחד איתו? את מי? נדמה לי זה היה רב לזר ברב יוסי. רצו לשלוח איתו. הוא פחד ללכת איתו, הוא פחד, אמר, אני מפחד יותר מרב שמעון בר יוחאי מאשר מהגזרות של הרומאים. ככה אמר רבי אלעזר רבי יוסי, כי רב שמעון בר יוחאי ידוע היה כקפדן. אצל רב שמעון בר יוחאי היית צריך להיות 100%, אם אתה לא 100% זה מסוכן. ואכן היה שם סיפור בדרך שהוא לא מענייננו כרגע. מה שחשוב בהמשך הסיפור זה שרב שמעון בר יוחאי ציפה שהקדוש ברוך הוא, כן, ישלח יחד איתו את אליהו הנביא, ישלח איתו איזה מלאך טוב שיעזור לו בשליחות הזאת. והנה כשרב שמעון בר יוחאי יוצא לדרך, בדיוק בא איזה שד ש... איך קראו לו? תמליון, משהו כזה, נדמה לי. והגיע איזה שד ואמר לו, בוא אני מצטרף אליך. אומר רב שמעון בר יוחאי, אם אין ברירה, אני הייתי שמח שיבוא מישהו אחר, אבל זה בסדר, בוא גם אתה, זה טוב. כן? קיצורו של דבר, הגיע אותו שד, דבר ראשון, השד, מה שהוא עשה, נכנס, תקף את בת הקיסר, ושם הייתה בעלה גדולה, בא רב שמעון בר יוחאי ואמר, אני אציל לכם את הבת של הקיסר. כן? הוא קרא לשד לצאת החוצה, השד יצא החוצה מבת הקיסר, בת הקיסר, ברוך השם, חזרה לבריאותה, ואמר קיסר, הנה, התכנסו לבית גנזי, קחו כל מה שאתם רוצים. נכנסו לבית הגנזים, מצאו את האיגרת הזאת של הגזרה, לקחו אותה וקראו אותה. זה פחות או יותר הסיפור שמעניין אותנו. הבנו? כך רב שמעון בר יוחאי הצליח לבטל את הגזרה ההיא. עכשיו, מה משמעות הסיפור הזה? אתה שואל, מה זה רבי שמעון בר יוחאי שהוא בעל הנס? אני לא יודע מה זה. אני רק יודע דבר אחד שאני יכול להגיד לך. כן? שאדם שהוא גדול ומוסר את עצמו על התורה ועל קשר וזיקה מתמידים עם הקדוש ברוך הוא, כן? אז הקדוש ברוך הוא עושה לו רצונו. מובן? זה בעל הנס. מה זה בעל הנס? מה זה נס? אצל הקדוש ברוך הוא אין ניסים. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה נס, נכון? הרמב"ן כידוע בפרשו לתורה מדבר החילוק בין נס גלוי לנס נסתר. זאת אומרת, גם הטבע הוא נס, רק הטבע זה נס נסתר, כך אומר הרמב"ן, נכון? הכל זה נס, הכל זה מעשה ידי השם. מה שעשה רב שמעון בר יוחאי בגדולה שלו, כן? זה קרבתו לקדוש ברוך הוא, כן? זה איך כתוב בגמרא בתענית על חוני המעגל. שם אמר שהוא, שמעון בשטח נדמה לי אמר, אלמלא חוני אתה הייתי גוזר עליך נידוי, אלא מה לעשות שאתה קרוב לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שעושה, כאב שעושה רצון בנו הקטן שהוא אוהב אותו. הקדוש ברוך הוא אוהב את רב שמעון בר יוחאי, הוא אוהב את התורה שלו, הוא אוהב את הזיקה שלו, את העוצמה, הדבקות שלו, לכן הוא עושה לו ניסים, הוא הולך איתו. כן? מה שראים בסיפור ההוא, כן? שלא תמיד, וזאת הנקודה המרכזית, שלא תמיד הגאולה או הישועה צריכה לבוא תמיד באיזה דרך, דרך המלך, בדרך הנקייה והתורה. לפעמים, יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים, כן? גם על ידי שדים, גם על ידי כוחות טומאה, גם על ידי דברים פחות טובים, כן? אבל התפקיד שלנו לזהות את הדברים הטובים ולנסות להתחבר אליהם, כן? אם אתה רוצה, אני אגיד לך משפט אחד שאני יכול מתוך הסיפור הזה לומר, כן? הרבה פעמים יש אנשים שאומרים, מדינת ישראל, חילונים בנו אותה, זה לא יכול להיות יד השם, חס ושלום, נכון? כל מיני טענות כאלה, מכירים את זה, סאטמר בעיקר ואחרים, טוענים טענות כאלה. כן? הסיפור הזה אומר לנו שלפעמים הקדוש ברוך הוא שולח שליחים, כן? גם שדים. אני לא חס ושלום רוצה להגיד שעם ישראל זה שדים חלילה, לא רוצה להגיד דברים כאלה. אבל אני כן רוצה לומר שיש לא כל דבר, כן, נעשה בצורה הכי מושלמת. יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא שולח שליחים, כל הרבה שליחים לא למקום, כדי לברך את עם ישראל, כדי להציל אותו, כדי לתת לו תקווה גדולה. מובן? טוב. כן. בקצרה, בעניין הזה, זאת סוגיה גדולה. אני אגיד ככה משפט אחד. כידוע לך, כן? יש מחלוקת גדולה בעניינים האלה. כן? ואני אזכיר לך רק שניים מהגדולים שהעם ישראל, שהיו לנו בעם ישראל כאן בדורות האחרונים, ועכשיו אפילו, כן? ויש ביניהם ויכוח גדול בעניין הזה. חכם מרדכי אליהו עליו השלום, כן? היה איש... גם ממשפחת הבן איש חי, והיה הלך עם הבן איש חי, שהלך עם הסוד ועם הקבלה עד הסוף, כן? ויבדל לחיים ארוכים חכם עובדיה יוסף, כן? אתה יודע שהוא איש הלכה והוא משתדל כמה שפחות להתעסק בענייני סוד, בוודאי לא להכניס את הסוד לתוך עולם ההלכה. כן? גם בעולם האשכנזי, הקלאסי, העולם הליטאי, פחות מתעסק עם סוד, העולם החסידי קשור יותר בסוד, כן? חלבים בדרך כלל לא אוהבים סוד, נכון? גם זה לא סוד, אתה יודע את זה, נכון? זהו. אז הנה, אתה יודע קצת כמה דברים אתה כבר יודע, וזהו. והעיקר, אני חושב, אתה עכשיו שואל אותי מה העמדה שלי בעניין הזה, אני יכול להגיד לך שכפי שכדרכו של מרן הבית יוסף, כל זמן שהקבלה לא סותרת את ההלכה, כן? יש יסודות בקבלה שהם לא סותרים את ההלכה, אפשר לאמץ אותם גם בתוך העולם שלנו. אם יש מתח בין הזוהר לבין ההלכה, כן? בדרך כלל, שוב יש חריגים, אבל בדרך כלל מרן הבית יוסף הכריע כמו ההלכה נגד הקבלה. לדעתי כך ראוי. טוב, כן, בבקשה.
מה ראשי לך שאל על אמירת הלל בלי ברכה או אין ברכה ביום עצמי וביום ירושלים?
השאלה הייתה, אולי אתה רוצה לענות על השאלה הזאת. הלל ביום העצמאות וביום ירושלים, עם ברכה, בלי ברכה? טוב, אז אני אומר בקצרה. יש דיונים רבים בעניין הזה, והרבנות הראשית לישראל כשהיא קבעה לומר הלל ביום העצמאות, בזמנו קבעה לומר הלל בלי ברכה. במרוצת השנים היו קבוצות שטענו שברוך השם זכינו לישועה גדולה ולהצלה גדולה, לכן ראוי לומר הלל בברכה. אבל זה יש ויכוח. ונוגע ליום ירושלים, שם רבים טוענים ששם הייתה ממש הצלה ממוות לחיים, וכאן לא תיארתי לכם, אמרתי, תיארתי לכם מה היה חוויות שלי כילד, אבל בנוגע לששת הימים צריך לזכור שאת החוויות של העם היושב בציון, הם היו כאן במשך למעלה בערך כחודש, היו בחרדה איומה שעם ישראל חס ושלום הולך לאבדון, וכל משפחה כאן בארץ שהיו לה קרובי משפחה בניו יורק, אז קרובי המשפחה מניו יורק התקשרו ואמרו בואו אלינו עד יעבור זעם, וכשהם אמרו אי אפשר לעזוב את המדינה ככה, אז אמרו תשלחו לנו לפחות את הילדים שנשמור עליהם. זאת הייתה התחושה, וברוך השם התחושה הקשה הזאת התחלפה ממש ממוות לחיים בתוך זמן קצר ביותר, מסכנה ומחשש גדול של, אתם יודעים, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל במדינת ישראל הכינה מגרשים גדולים ענקיים, בתי קברות, בשביל חס ושלום להכין לקראת האסון הגדול שהם צפו שיקרה. וברוך השם עם ישראל לא רק שלא נחלש אלא צמח וגדל, ועל זה בהצלה ממוות החיים יש הסכמה יותר גדולה שצריך לומר הלל בברכה. ולכן בדרך כלל, אם אני זוכר נכון, הרב עמיטל זכרו לברכה היה נוהג להגיד שביום העצמאות הלל בלי ברכה, ביום ירושלים הלל בברכה, כך אפילו משמו של הרב אונטרמן שהיה רב ראשי לישראל. היום הרבה מאוד אנשים טוענים שיש לומר הלל בברכה גם ביום העצמאות. מי שאלת שאלה, אתה שאלת, אז התשובה היא יש מקום לזה וגם לזה, ואני חושב שמי שרוצה לברך בהחלט יש לו על מי לסמוך, ודאי ביום ירושלים, גם ביום עצמאות. לדעתי הרבה טענות, אני לא עכשיו, זה לא הזמן לתת שיעור שלם על זה, אבל היה הרבה טענות, טענו שמתי אומרים הלל רק בהצלה של כלל ישראל, אבל ביום עצמאות זה הצלה רק לעם ישראל שחי בארץ, כן? אז אני, כן, נגד זה יש לי שתי טענות בסיסיות על יסוד הגמרא בהוריות, שעם ישראל שבארץ ישראל זה נקרא קהל, אין ישראל שבחוץ לארץ נקראים קהל, ולכן נס של עם ישראל בארץ ישראל זה כן נס של כלל ישראל, דבר ראשון. ודבר שני, כל אחד שלא תחלמו ושאל תחשבו שמצב היהודים בעולם בכל מקום שבו הם נמצאים היה אותו דבר היום אלמלא הייתה מדינת ישראל. זה שעם ישראל היום, זה שיהודים היום בניו יורק ובפריז ובלונדון ובאנטוורפן בכל מקום יכולים לחיות יחסית בשקט, כן? יש חשיבות גדולה לקיומה של מדינת ישראל. יש חשיבות גדולה. לכן ההצלה הזאת היא הצלה של כלל ישראל, ולכן לדעתי יש מקום גם לומר הלל בברכה, אבל מי שרוצה לומר בלי ברכה, בסדר, לומר בלי ברכה. עצה אתם רוצים? אני בדרך כלל נוהג לתת עצה, שתמיד החזן בבית הכנסת יהיה אחד שרוצה לומר הלל בברכה, ואז הוא יברך, יכוון להוציא את כל מי שרוצה לתת בברכה, ואז הנה, גם מי שקשה לו להגיד את הברכה בעצמו, הוא שומע את הברכה ועונה אמן, אז הנה הוא זכה בברכה בלי הסיכונים של, של הברכה לבטלה. טוב, עוד? יישר כוח. יש עוד מישהו? אין, אני לא רואה פה. כן, בבקשה. שאלה טובה, אבל אני קודם כל לא בטוח שרוב הדתיים לא ציונים. בוא נעזוב את הסטטיסטיקה, אני אעזוב בצד, אבל מה שחשוב לנו, כן? כלל גדול בידינו הוא משנה במסכת אבות. אתה מכיר את המשנה במסכת אבות? אתה שואל איזה? לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין להיבטל למעלה. את החשבונות של הקדוש ברוך הוא תעזוב בשבילו, כן? אנחנו צריכים לעשות את החשבונות שלנו, כל אחד ואחד מאיתנו, או כל אחד כפרט, אנחנו כקבוצה, צריכים לפעול כדי להיות טובים יותר, כדי להיות ראויים יותר, כדי לקדם את הגאולה השלמה. זה אנחנו צריכים לעשות. אז אם אנחנו חושבים שצריך לעשות פעולה אחת, פעולה שנייה, לחזק תורה בעם ישראל, לחזק מוסר, לחזק הגינות, לחזק יושר, את זה נעשה. נכון שאם היה לנו יותר כוח היינו עושים יותר, אבל עם הכוח שיש לנו צריכים לעשות את המקסימום שאנחנו יכולים, ואם נצליח לקדם קצת אז יבוא הדור הבא ויקדם עוד קצת, ואם נצליח לקדם הרבה עד רבה, ואם בעוד שנה שנתיים גם החרדים יבינו ויראו את גודל ישועת השם וכו' ויצאו להצטרף אלינו, עד רבה, נשמח כולנו. הרי בסופו של דבר אנחנו מאמינים שגם הם יראו את האמת כמו שאנחנו רואים אותה ויסכימו להיות איתנו, נכון? בעזרת השם. אבל בינתיים כל אחד יכול לעשות את משימתו ואת תפקידו, ולקוות שיבוא יום שהמציאות תהיה יותר טובה. טוב, אני מודה לכם, יישר כוח, ובעזרת השם עוד נפגש.